הרמב״ם היומי, עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.
לכל המשתתפים בלימוד הרמב״ם, שלום וברכה, אנחנו אוחזים בפרק 11 מהלכות קידוש החודש. בתשעת הפרקים הבאים, עד לסיום הלכות קידוש החודש, מביא הרמב״ם את החישובים האסטרונומיים שעל פיהם ניתן לקבוע את התכנות ראיית הירח בליל ה-30 לחודש, בדומה לחישובים שהיה בית הדין עורך בעת שקידשו את החודש על פי הראייה. הפרק ה-11 שאותו נלמד היום מהווה הקדמה לחישובים שבפרקים הבאים, ובו מבאר הרמב״ם תחילה את חשיבות הכרת דרכי החישוב של הראייה, ואחר כך הוא מביא כמה יסודות שיש לדעת כהקדמה לחשבונות הראייה. תחילה הוא מביא כללים השייכים לחוכמת התכונה, באופן חישוב מקומו של כל כוכב בשמיים על פי גלגל המזלות, אחר כך הוא מביא כללים של חוכמת החשבון לחישובים אלו, ואחר כך הוא מביא כללים השייכים במיוחד לחשבונות הראייה של אופן חישוב תנועת השמש והירח ושאר כוכבי הלכת אל מול כדור הארץ. וכן הוא קובע זמן עיקר שממנו יערכו את החשבונות, ושזמני הראייה של הירח נקבעים על פי ראיית הלבנה בירושלים וסביבותיה. הרמב״ם בהלכה א', לפי שאמרנו בהלכות אלו בפרק ראשון ובפרק שישי, שבית דין היו מחשבים את מקום השמש והירח בדקדוק, ויודעים על ידי החישובים הללו אם יראה הירח בליל 30 לחודש או שלא יראה, ידענו שכל מי שרוחו נכונה, דיינו שרוחו מוכנה ומתאימה, על שם הפסוק בתהילים ורוח נכון חדש בקרבי, הבא בהמשך למה שנאמר ובסתום חוכמת הודיעני. וליבות האב דיינו חושק לדברי החוכמות, ולעמוד על הסודות, דיינו לדעת את החוכמות שעל ידם יוודא סוד העיבור, יתווה לידע את אותן הדרכים שמחשבים בהם, עד שידע אדם על ידם אם יראה הירח בליל זה, דיינו בליל 30 לחודש או לא יראה. דיינו שכל אדם בעל חוכמה ושאר רוח, חפץ לדעת את הסודות של חוכמה נפלאה זו. הלכה ב' ודרכי החשבון של חוכמות אלו שהתבארו בפרקים הבאים, יש בהם מחלוקות גדולות בין חכמי הגויים הקדמונים שחקרו על חשבון התקופות, דיינו הקפת הכוכבים סביב העולם, והגימטריות, דיינו חוכמת החשבון. בדרך כלל בדברי חכמי ישראל, המילה גימטריה מיוחדת לעניין חשבון הערך המספרי של האותיות והתיבות. אך בעצם מילה זו אינה קשורה דווקא לחשבון האותיות, אלא לכלל חוכמת החשבון. ואנשים חכמים גדולים נשתבשו בהם, הם טעו בחשבונות אלו ונתעלמו מהם דברים ונולדו להם ספקות, ויש מי שדקדק הרבה ואף על פי כן לא פגע בדרך הנכונה, דיינו שהוא לא הגיע לדרך הנכונה בחשבון ראיית הירח בעת התחדשותו, אלא צלל במים אדירים ואלא חרס בידו, שנתייגע הרבה בהבנת הדברים ולא העלה בידו כלום. והסיבה לספקות הרבים ולטעויות בחשבונות ראיית הירח היא מכיוון שמהלך הירח בניגוד למהלך השמש יש בו מהלכים הנתונים לשינויים רבים עקב סיבות שונות. המשיך הרמב״ם בהלכה ג' ולפי אורך הימים ורוב הבדיקות והחקירות שנעשו במשך השנים נאסף מידע רעבודות מהלכי השמש והירח, וכך נודע למקצת החכמים דרכי חשבון זה של התכנות ראיית הירח הראשונה, ועוד שיש לנו בעיקרים אלו קבלות דיינו מסורות שנתקבלו בעל פה מפי החכמים וראיות שלא נכתבו בספרים הידועים לכל. דיינו שמעבר לדברים הכתובים בספרי התכונה, הרי הרמב״ם עצמו דיבר עם חכמים שונים וקיבל מהם נתונים שונים עם ראיות שלא נכתבו בספרים. מפני כל אלו הדברים, דיינו שמצד אחד דרכי חשבונות אלו קשים ומסובכים מאוד והרבה חכמים גדולים טעו בהם, ומצד שני הרמב״ם למד היטב עניין זה הן מספרי התכונה והן מקבלות מחכמים שלא נכתבו בספרים. לפיכך כותב הרמב״ם, כשר בעיניי, דיינו שראוי בעיניי לבאר דרכי חשבון זה כדי שיהיה נכון, דיינו מוכן לכל מי שמלאו ליבו לקרובה אל המלאכה לעשות אותה, כלשון הכתוב בויקל בנוגע לחכמי הלב שנשאם ליבם לעשות את מלאכת המשכן. ממשיך הרמב״ם בהלכה ד', ועל יהיו דרכים אלו דרכי החשבון לידיעת ראיית הירח קלים, דיינו פחותים ובזויים בעיניך מללמוד אותם, מפני דיינו מחמת הטענה שאיננו צריכים להם בזמן הזה, כאשר קביעת החודש אינה נעשית עוד על פי הראייה, אלא על פי חשבון קבוע וידוע מראש, ואם כן לכאורה אין כל תועלת בידיעת דרכי חשבון ראיית הירח, לפי שאלו הדרכים, דרכים רחוקים ועמוקים מהם, שיש כאן דברים עמוקים מאוד שהם רחוקים מהבנתו של האדם המצוי, ולפיכך ראוי לו לאדם ללמוד אותם שעל ידם הוא יגיע להכרת גדלות הבורא. וכפי שכתב הרמב״ם בתשובה בנוגע לעניין זה, ומה שאמרתם, מה יצא מזה? כבר ביאר רבי מאיר בברייתא ואמר, הסתכל במעשיו, שמתוך כך אתה מכיר את מי שאמר והיה העולם. וחשבון זה שעל ידו יודעים ממתי יראה הירח, הוא הנקרא סוד העיבור, שזהו הסוד שעל ידו יודעים האם החודש יתעבר, שהיו החכמים הגדולים, דיינו חכמי ישראל, יודעים אותו. וכתב הרמב״ם בפירוש המשניות שחשבון זה מסרו הקדוש ברוך הוא למשה בסיני ונמסר לחכמי ישראל מדור לדור. והחכמים אינן מוסרין אותו לכל אדם, אלא לסמוכים. דיינו למי שקיבל סמיכה לדון או להורות, מכיוון שקביעת החודשים והשנים מותרת רק על ידי בית דין סמוכים. ובנוסף לכך הם צריכים להיות גם נבונים. בחשבון זה שהוא סוד העיבור, יבארו הרמב״ם בפרקים הבאים. אבל זה החשבון שמחשבים בו את קביעת החודשים בזמן שאין בית דין לקבוע על הראייה שאנו מחשבים בו היום, שקובעים את החודשים על פי חשבון ידוע מראש, שעל פיו נקבע הלוח, שחשבון זה מבוסס על המולד הממוצע, ולא על ידיעה מדויקת האם יראה הירח בליל 30 באותו חודש, ואותו כבר כתב הרמב״ם בפרקים ו', ז' וח', אפילו תינוקות של בית רבן, דהיינו קטנים שעדיין לא למדו והחכימו כל כך, מגיעים עד סופו, יכולים לדעת אותו בשלמות בשלושה או ארבעה ימים. והדבר המעניין והנפלא הוא שגם את החשבון המורכב יותר, שהוא סוד העיבור, שעל פיו יודעים האם יראה הירח, שהרמב״ם כתב עליו, ואין מוסרין אותו לכל אדם, אלא לסמוכים נבונים, הרי הרמב״ם כותב אותם בספרו בפרקים הבאים, שכפי שהוא כתב בהקדמתו, הוא מיועד לכל אחד, לקטן כגדול. כך שהרמב״ם בספרו הנפלא אותו אנו זוכים ללמוד, מזכה כל אחד מאיתנו בידיעת סוד העיבור, המיועד רק לסמוכים נבונים. ולפני שהרמב״ם פותח בהסברת סוד העיבור, הוא מקדים מספר עברות. הלכה ה' שמה התבונן חכם מחכמי האומות, או חכם מחכמי ישראל שלמדו את חוכמת יוון, שרוב ספרי התכונה שהיו בזמן הרמב״ם היו של חכמי יוון. והחכם התבונן בדרכים אילו שאני מחשב בהן לראיית הירח, ויראה קירוב מעט, דיינו חשבון או מספר לא לגמרי מדויק במקצת הדרכים, ויעלה על דעתו שנתעלם ממנו. דיינו מהרמב״ם דבר זה, ולא ידענו שיש באותה הדרך קירוב, שדרך החשבון שכתבנו אינה מדויקת, אל יעלה דבר זה על דעתו. אלא כל דבר שלא דקדקנו בו, הרי זה מפני שידענו בעיקרי הגימטריות, בכללים של חוכמת החשבון, בראיות ברורות, שאין דבר זה מפסיד, דהיינו מקלקל בידיעת הראייה, ואין חוששים לו. לפיכך לא דקדקנו בו. דהיינו שכל פרט בחשבון שאינו משנה בנוגע לראיית הלבנה, הרי הרמב״ם לא דקדק בו כלל. הלכה וכן כשיראה הלומד בדרך מן הדרכים חיסרון מעט מחשבון הראוי לאותה הדרך, מספר שחסר ופחת מהמספר הנכון, ומדובר בדיוק שכן מקלקל בחשבונות הראייה, ולפיכך לא שייך הטעם שהרמב״ם כתב בהלכה הקודמת, ידע הלומד כי בכוונה עשינו זה, לפי שיש כנגדו יתרון בדרך אחרת, המספר יושלם ויבוא על דיוקו על ידי תוספת שנוסיף עליו בשלב אחר של החשבון, והסיבה שהרמב״ם פיחת במקום אחד והשלים זאת על ידי הוספה במקום אחר ולא כתב את החשבונות בצורה המדויקת, הרי זה עד כדי שיצא הדבר לעמיתו בדרכים קרובים קלים להשגה בלא חשבון ארוך, כדי שלא ייבהל האדם שאינו רגיל בדברים אלו ברוב החשבונות, דיינו בחשבונות הארוכים שאין מועילים בראיית הירח, דיינו שהחשבון הארוך שיש בו יותר דיוק אינו מועיל יותר מהחשבון הקצר שיש בו פחות דיוק לידיעת התוצאה הסופית של ראיית הירח. כי באם הרמב״ם היה מדקדק לכתוב בכל מקום את המספר המדויק, היה החשבון ארוך הוא מייגע, ולכן במקום שאי הדיוק בחשבון מתוקן בסופו של דבר בהמשך החשבון, ולפיכך אינו פוגע בזמן המדויק של ראיית הירח, העדיף הרמב״ם לכתוב זאת בצורה זו כדי להקל על הלומדים. מעתה ועד סוף הפרק מבאר הרמב״ם כמה יסודות שיש לדעת כהקדמה לחשבונות הראייה, והם נחלקים לשלושה חלקים. החלק הראשון הוא כללים השייכים לחוכמת התכונה. הלכה זין, העיקרים, דהיינו היסודות והכללים שצריך אדם לידע אותם תחילה לכל חשבונות ההצטגנינות. חוכמת התכונה שהיא חוכמת ידיעת מקום ומהלך הכוכבים על פני הרקיע, בגמרא וגם ברמב״ם בלכות עבודה זרה מבואר שההצטגנינים הם החוזים בכוכבים, שחוזים את מאורעות האדם על ידי חישוב מקומות הכוכבים על פני הרקיע. אך האמת היא שההצטגנינות בנויה משני חלקים. תחילת ההצטגנינות היא ידיעת מקום הכוכבים ומהלכיהם על פני הרקיע, ומזה מסתעף החלק של חיזוי העתידות. וההצטגנינות שהרמב״ם מזכיר כאן הוא רק החלק הראשון. על כל פנים, העיקרים שאותם צריך לדעת לצורך חשבונות חוכמת התכונה, בין לצורך דרכי חשבון הראייה של הלבנה, בין לשאר דברים, כגון חישוב מקומם של שאר כוכבי הלכת, אילו הם. הגלגל, זהו גלגל המזלות, שמקיף את העולם וכדור הארץ באמצעו, שעל פני גלגל זה מקיפה השמש את כדור הארץ במשך השנה, וכך גם הירח ושאר כוכבי הלכת, מחולק ב-360 מעלות, שחלוקה זו נועדה לצורך המעקב אחר מהלכי הכוכבים ומדידת קצב התקדמותם. כאשר לאחר קביעת מקום מסוים לאורך הגלגל כנקודת התחלה, ניתן להגדיר את מקום הכוכב לאורך מסלולו, לפי מספר המעלות שהתרחק מנקודת ההתחלה. ובאמת היום מקובל לחלק כל מעגל ל-360 מעלות. והגלגל נחלק גם חלוקה כללית יותר ל-12 מזלות, כל מזל ומזל 30 מעלות, והם נקראים מזלות מלשון והזל, שהוא בארמית והלך, משום שהמזלות הם חלקי המסלול שבו הולכים כוכבי הלכת. ויש שכתבו שזו מלשון נזילה, דיינו ההשפעה, לפי שההשפעות לעולם עוברים דרכם. וחלוקה נוספת זו של הגלגל ל-12 מזלות היא כדי להקל על החשבון, כאשר מציינים לא רק מספר כללי של מעלות שבו נמצא הכוכב, אלא באיזה מזל הוא נמצא וכמה מעלות מאותו מזל. וההתחלה של הגלגל היא מתחילת מזל תלה, שבו אנחנו מתחילים את מספור המעלות של הגלגל, שמזל תלה הוא 100 מעלה הראשונה עד המעלה ה-30, ומזל שור הוא 100 מעלה ה-31 ועד המעלה ה-60 וכך הלאה. וכל מעלה ומעלה נחלקת ל-60 חלקים, וכל חלק וחלק נחלק ל-60 שניות, וכל שנייה ושנייה נחלקת ל-60 יחידות הנקראות שלישיות, והמספרים האלו מאפשרים חשבון מדויק של מהלך השמש והירח עד לשבר הקטן ביותר. וכן תדקדק החשבון ותחלק כל זמן שתרצה. אם תרצה לדקדק יותר בחשבון, תוכל לחלק גם כל שלישייה לחלקים קטנים יותר וככה הלאה. הלכה ח', לפיכך, אם יצא לך בחשבון שכוכב פלוני מקומו בגלגל ב-70 מעלות ו-30 חלקים ו-40 שניות, תדע שכוכב זהו במזל תאומים, שהוא המזל השלישי. בחצי מעלת 11, דיינו בחצי השני של המעלה 11 ממזל זה, שהוא מזל תאומים. לפי שמזל תלה שהוא המזל הראשון הוא 30 מעלות, ומזל שור שהוא המזל השני הוא עוד 30 מעלות, וביחד הם 60 מעלות. נשאר 10 מעלות ומחצה ממזל תאומים, שהוא המזל השלישי. ועוד 40 שניות מחצי המעלה האחרון, שהרי כל מעלה מורכבת מ-60 חלקים, ומכיוון שהכוכב נמצא לאחר 30 חלקים מהמעלה ה-11, זה אומר שהוא נמצא בחצייה השני, ומכיוון שהוא נמצא ב-40 שניות לאחר 30 חלקים, דהיינו 40 שניות מתוך החלק ה-31, שבכל חלק יש 60 שניות, הרי זה אומר שהוא נמצא בתוך המעלה ה-11, תכף לאחר התחלת חצייה השני, בתוך החלק ה-31, לאחר 40 שניות מתוך ה-60 שניות שיש בחלק. דהיינו בתחילת שלישו האחרון של החלק ה-31. הלכה ט', וכן אם יצא מקומו של כוכב פלוני בגלגל ב-320 מעלות, תדע שכוכב זה במזל דלי, שהוא המזל ה-11, ב-20 מעלה בו, דהיינו בסיום המעלה ה-20 שלו. שהרי ב-10 המזלות שקדמו למזל דלי, יש 300 מעלות, ו-20 המעלות הנוספות על 300, מראות לנו שהכוכב נמצא בסיום המעלה ה-20 מתוך 30 של מזל דלי. ועל דרך זו בכל המניינות, דיינו בכל המספרים, בסדר המזלות כך הוא תלה, שור, תאומים, סרטן, אריה, בתולה, מוזניים, מקרב, קשת, ויש אומרים קשת, גדי, דלי, דגים. וכאמור, שמות אלו ניתנו לכל אחד מ-12 חלקי הגלגל, על פי המראה שנוצר מחיבור קבוצת הכוכבים הנראית בו. ועד כאן הכללים השייכים לחוכמת התכונה, ואתה עובר הרמב״ם לחלק השני של ההקדמה, ובו הכללים השייכים לחוכמת החשבון. הלכה י' בכל החשבונות כולם של מהלכי השמש והירח, ובאמת כך הוא גם בכל חשבון בכל עניין שהוא, כשתקבץ, שתאסוף, שארית שנותרה לך לאחר פעולה חשבונית של סכום מסוים של מעלות או חלקים לשארית אחרת, או כשתוסיף מניין על מניין, שמנית סכום מסוים של מעלות או חלקים ואתה רוצה להוסיף עליו סכום אחר של מעלות או חלקים, הרי תקבץ תחילה כל מיני מינו. דיינו שאם שני המספרים שעליך לחבר מורכבים ממעלות, חלקים ושניות, תקבץ את השניות עם השניות, ואת החלקים עם החלקים, ואת המעלות עם המעלות. בכל זמן שהתקבץ מן השניות 60, דהיינו בכל פעם שהתאספו מחיבור השניות של שני המספרים 60 שניות או יותר, תשים אותו חלק אחד, דהיינו שתחבר יחד את 60 השניות לחלק אחד, ומעטה תמנה אותם במקום כ-60 שניות כחלק אחד, ותוסיף את החלק הזה על מניין החלקים שיש לך כבר, וכל שהתקבץ מן החלקים 60, ובכל פעם שהתאספו לך בחיבור החלקים יחד 60 חלקים, תשים אותו מעלה, תחבר את 60 החלקים יחד למעלה אחת, ומעטה לא תמנה אותם כ-60 חלקים אלא כמעלה אחת, ותוסיף אותה על מניין המעלות שיש לך כבר. וכשתקבץ את כל המעלות שיש בידך לאחר שחיברת את כל השניות לחלקים ואת כל החלקים למעלות, תשליך אותן 360 360, דיינו שתפחית מהם את כל ההקפות השלמות של 360 מעלות, עד שישאר בידך מספר נמוך מ-360 והנשאר מ-360 ולמטה. מספר המעלות שנשאר בידך שהוא פחות מ-360 הוא שתופסין לחשבון, הוא המספר אותו אנו צריכים כשאנו באים לחשב אחד מקומו של הכוכב על פני הרקיע. וזאת משום שלגבי חישוב מקומו של הכוכב על פני הגלגל, אין שום תועלת בידיעת מספר ההקפות השלמות של 360 מעלות, שהרי לאחר כל הקפה חוזר הכוכב שוב לאותה נקודה בה הוא עמד, ולפיכך נצרח לחשבון רק המספר שהוא פחות מ-360 מעלות, שהוא מספר המעלות, החלקים והשניות שהכוכב נע ממקום למקום על פני הגלגל מנקודת הזמן הקודמת. בשתי ההלכות הבאות מבאר הרמב״ם איך עושים פעולת חיסור כאשר המספר המופחת גדול מהמספר שממנו מפחיתים, כגון אם החשבון מצריך אותנו להפחית 10 מ-5. הלכה י' א', בכל החשבונות כולם, כשתרצה לגרוע דיינו לחסר מניין ממניין, אם יהיה זה שגורים אותו יתר על זה שגורים ממנו, דיינו שהמספר שאותו גורים ומפחיתים הוא בעל סכום גבוה יותר מהמספר שממנו גורים ומפחיתים, אפילו אם יהיה יתר עליו רק בחלק אחד, הרי האופן לעשות את פעולת החשבון יהיה על ידי שתוסיף על זה שגורים ממנו, שתוסיף על המספר שממנו מפחיתים 360 מעלות, כדי שיהיה אפשר לגרוע זה המניין ממנו, וכפי שיבאר הרמב״ם בהלכה הבאה. והוספה זו אינה משנה את החשבון, משום שהיא הוספה של מעגל שלם, והיא רק מקלה על עשיית החשבון. ממשיך הרמב״ם בהלכה י"ב, כיצד הרי שיצריך לך החשבון לגרוע 200 מעלות ו-50 חלקים ו-40 שניות, סימן רנם, דיינו ריש 200 מעלות נון 50 חלקים ומם 40 שניות, מ-100 מעלות ו-20 חלקים ו-30 שניות, סימנם כחל, קוף 100 מעלות, חף 20 חלקים ולמד 30 שניות, ואי אפשר להפחית 200 מ-100 ולא 50 מ-20 ולא 40 מ-30. הרי הדרך לעשות זאת היא על ידי שתחילה תוסיף על המאה המעלות של המספר שממנו מפחיתים עוד 360 מעלות, כפי שנתבהר בהלכה הקודמת, כך שיחד עם המאה המעלות שכבר היו לך יהיו לך 460 מעלות, ואתה תבוא לפעולת החיסור שאותה מתחילים כרגיל מהחלקים הקטנים יותר, ותתחיל לגרוע השניות מן השניות. הנה, אם תבוא לגרוע את ה-40 שניות מ-30 השניות של המספר שממנו מפחיתים, אי אפשר, שאי אפשר להפחית 40 מ-30, ולפיכך תרים די היינו תיקח חלק אחד מן 20 החלקים של המספר שממנו מפחיתים, כך שישארו רק 19 חלקים, ותעשה אותו, דיינו שתפרוט אותו ל-60 שניות, שרי כל חלק הוא 60 שניות, ותוסיף את 60 שניות אלו על ה-30 שניות שישנם כבר במספר שממנו מפחיתים, ונמצאו סך כל השניות 90, ולאחר שהגדלת את המספר ל-90, תגרע מהם את 40 שניות, יישאר 50 שניות, ויוצא שסכום השניות שנשאר לנו לאחר ההפחתה הוא 50. ותחזור לגרוע 50 חלקים מ-19 חלקים, שאף על פי שהיו לך קודם 20 חלקים, הרי כבר הרימות מהם חלק אחד ועשיתו שניות, ונשארו לך רק 19 חלקים, והרי אי אפשר לגרוע 50 מ-19. לפיכך, תרים דיינו תיקח תחילה מעלה אחת מן המעלות שישנן במספר שממנו מפחיתים, ותעשה אותה, דיינו תפרוט אותה ל-60 חלקים, שרי כל מעלה היא 60 חלקים, ותוסיף את 60 החלקים הללו, על ה-19 חלקים שכבר היו לך קודם, ונמצאו סך החלקים, 9 ו-70, דיינו 79, ואז תגרע מהן את 50 חלקים, יישאר 9 ו-20 חלקים, ואם כן, סכום החלקים שנשאר לאחר פעולת החשבון הוא 29. ותחזור לגרוע 200 מעלות מן 409 ו-50 מעלות, שאף על פי שהיו לך תחילה 460 מעלות, לאחר שהוספת 360 על המאה שהיו לך תחילה, הרי כבר הרימות המעלה אחת ועשית חלקים, ואם כן, נשארו לך רק 459 מעלות, וכאשר תוריד מהם 200 מעלות, יישאר 209 ו-50 מעלות, ונמצא השאר סימנו רנת חתנה, דיינו שהתוצאה הסופית של כלל החישוב המבואר כאן, בנוגע למיקומו של אותו כוכב על פני גלגל המזלות, הוא ב-259 מעלות, 29 חלקים ו-50 שניות. ועל דרך זו, בכל גירעון וגירעון, שכאשר תרצה להפחית מספר ממספר גבוה ממנו, תעשה זאת לפי האופן שהרמב״ם כתב בהלכות אלו. וכאן מסתיים החלק בהקדמה של הכללים בחוכמת החשבון. ואתה מתחיל החלק השלישי של ההקדמה, והם כללים השייכים במיוחד לחשבונות הראייה. הלכה י' ג', השמש והירח, וכן שער השבעה כוכבים, דיינו שער חמשת כוכבי הלכת, שהם כוכב, נוגה, מאדים, שבתאי וצדק, שיחד עם השמש והירח הם משלימים למניין שבעת הכוכבים, מהלך, דיינו התנועה של כל אחד ואחד מהן בגלגל שלו, הוא מהלך שווה בעל מהירות קבועה שאינה משתנה, ואין בו לא קלות, דיינו שאין בו לפעמים תנועה מהירה יותר מהרגיל, ולא כבדות, וגם אין בו לעתים תנועה איטית מהרגיל, אלא כמהלכו היום, כמו מהלכו אמש, דיינו אתמול, כמו מהלכו למחר, כמו מהלכו בכל יום ויום, שמהלכו אינו משתנה מיום ליום, אלא שווה וקבוע בכל הימים, וגלגלו של כל אחד מהם משיבת כוכבי הלכת, אף על פי שהוא מקיף את העולם ומסתובב סביבו, ועל ידי זה מסתובב גם הכוכב הקבוע בו סביב העולם, מכל מקום אין הארץ באמצעו, הארץ איננה נקודת המרכז של הגלגל, הלכה י' לפיכך, מכיוון שכדור הארץ איננו במרכז הגלגל של כל אחד משבעת כוכבי הלכת, אם תערוך דיינו תמדוד ותשווה את מהלך כל אחד מהם של שבעת הכוכבים הללו ביחס לגלגל המקיף את העולם שהארץ באמצעו שהוא גלגל המזלות, דיינו שאם נמדוד את קצב ההתקדמות של הכוכב כפי שהיא נראית מהארץ על רקע גלגל המזלות, שכדור הארץ נמצא בדיוק במרכזו ולא כפי התקדמותו האמיתית בגלגל שלו, ישתנה הילוכו. הרי מצאו שינויים בקצב התקדמותו של הכוכב מיום ליום, ונמצא מהלכו ביום זה בגלגל המזלות, שכאמור הוא הגלגל שמקיף את העולם כשכדור הארץ במרכזו, פחות או יותר על מהלכו אמש או על מהלכו למחר, שמכיוון שנקודת המרכז של גלגל המזלות היא כדור הארץ, בעוד שלגלגלי כוכבי הלכת יש נקודת מרכז אחרת, הרי מהלך הכוכב בגלגל שלו אינה מקבילה בדיוק למהלכו בגלגל המזלות, ועובדה זו גורמת לכך ששני מרחקים שווים בהילוך הכוכב בגלגל שלו אינם מרחקים שווים בהילוך הכוכב כפי שהוא נראה בכדור הארץ על רקע גלגל המזלות, שהוא הגלגל שמקיף את העולם כשכדור הארץ נמצא במרכזו. דהיינו שאף שתנועת הכוכב למעשה היא שווה לגמרי בכל יום ויום ללא שינוי כלל, הרי מכיוון שאין כדור הארץ נמצא בדיוק במרכזו של המעגל שבו מהלך הכוכב, הרי לעתים הכוכב נמצא קרוב יותר לכדור הארץ, ולפעמים הילוכו הוא במקום רחוק יותר מכדור הארץ. ומובן הדבר שכאשר הילוכו הוא במקום הקרוב יותר לכדור הארץ, הרי הילוכו הנראה מכדור הארץ באותה עת נראה כמהיר יותר. לעומת זאת, כאשר הכוכב מגיע במעגלו למקום הרחוק יותר מכדור הארץ, הרי בשעה שהוא עובר את אותו מרחק שהוא עבר כאשר הוא היה קרוב לכדור הארץ, הרי תנועתו נראית מכדור הארץ כתנועה איטית יותר. ומהלך זה של הכוכב, כפי שהוא נצפה מכדור הארץ, שלפעמים הוא נראה איטי יותר ולפעמים מהיר יותר, זהו המהלך שאנו מודדים על פני גלגל המזלות, שהוא נמצא כאמור תמיד במרחק שווה מכדור הארץ, משום שכדור הארץ הוא בדיוק במרכזו. הלכת את וו, המהלך השווה בעל המהירות הקבועה שמהלך הכוכב או השמש או הירח בגלגלו, הוא הנקרא אמצע המהלך, משום שביחס לכדור הארץ חישוב מהלכו הוא חישוב ממוצע שלא בדקדוק, ויש אומרים מפני שהוא מהלך ממוצע דיינו אחיד ושווה שאין בו שינוי של מהירות או איטיות. והמהלך שיהיה הכוכב מהלך בגלגל המזלות, דיינו כפי שהוא נצפה מכדור הארץ, דיינו שהוא פעמים יותר, דיינו שהוא הולך מהר יותר, ופעמים חסר, דיינו שהוא מעט יותר בהליכתו, הוא המהלך האמיתי, ובו במהלך זה האמיתי יהיה מקום השמש או מקום הירח האמיתי, כי מבחינת המדידות שלנו, מה שחשוב, זהו המקום שבו נראים השמש או הירח לעינינו כאשר אנו צופים בהם מכדור הארץ. הלכת את זין, כבר אמרנו שאלו הדרכים שאנו מבארים בהלכות אלו בפרקים הבאים, אינן אלא לחשבון ראיית הירח בלבד, ולפיכך עשינו את העיקר. דיינו שהרמב״ם קבע נקודת התחלה שממנו מתחילים לעולם לחשבון זה, מנקודת זמן מסוימת שבה היה ידוע לרמב״ם שהיא ראייה ראשונה של הירח לאותו חודש, ואם מתחילת ליל חמישי בשבוע, שיומו הוא יום שלישי לחודש ניסן, דיינו ליל ג' בניסן משנה זו, שנת כתיבת הלכות אלו, שהיא שנת 17 ממחזור 260, ממחזורים של 19 שנה, שהיא שנת 830-904,000 ליצירה, שנת דלת אלפים תף תף כפולה מתחת לבריאת העולם, שהיא שנת 9,840,000, אלף תף פייטת שנים, למניין שנהגו ישראל לכתוב בשטרות, שמניין זה מתחיל מזמן מלכותו של אלכסנדר מוקדון, שהיא שנת 9,100,000, דיינו אלף וקופתת שנים לחורבן בית שני, וזוהי השנה שאנו קוראים אותה שנת העיקר בחשבון זה. הלכה י' זין, ולפי שהראייה ראיית הלבנה בחידושה שעל פי הבית דין מקדשים את החודש לא תהיה אלא בארץ ישראל, וכמו שביארנו, עשינו את כל דרכי חשבון זה חישובי ראיית הלבנה, בנויים על עיר ירושלים לפי זמני היום ואופק הראייה של ירושלים ולשאר המקומות הסובבין אותה, בכמו מהלך של שישה שבעה ימים, שבהם במקומות אלו רואים את הירח תמיד בכל תחילת חודש ובאים ומעידים בבית דין על הראייה, שבהם עדות הראייה מעידה בהכרח גם על ראיית הירח בארץ ישראל. ומקום זה, ירושלים וסביבותיה, הוא נותן מתחת הקו השווה המסבב באמצע העולם דיינו הקו המשווה, כנגד רוח צפונית דיינו לצד צפון בכמו 230 מעלות, ששם נמצאת ירושלים עצמה, עד 530 מעלות לכיוון צפון מירושלים ועד 920 מעלות לכיוון דרום ירושלים, שאלו הם המקומות שסביבות ירושלים. וכן הוא נותן מאמצע היישוב, נקודת אמצע היישוב של כלל המקומות המיושבים בבני אדם על פני הארץ, ממזרח למערב, כנגד רוח מערב לכיוון מערב בכמו 420 מעלות, ששם נמצאת ירושלים עצמה, ונמשך עד 720 מעלות לכיוון מערב מירושלים ועד 120 מעלות לכיוון מזרח מירושלים, שאלו הם המקומות שסביבות ירושלים. וכאן מסתיים הפרק ה-11.
האזנתם לרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.